שלום לכולם ובוקר טוב. אנחנו בשעה טובה עם הפנים לפרשת אמור. אבל בשביל שנוכל להבין את פרשת אמור כמו שצריך, אנחנו צריכים לחזור אחורה, כי פרשת אמור היא באמת גבול גזרה בחומש ויקרא, ואני אסביר את הדברים. ניקח טיפה אחורה, שבת שעברה, פרשיות מחוברות. פרשת אחרי מות עוסקת בעצם בשיא הקדושה האנושית. אנחנו עוסקים פה בעצם בכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים, הכהן הגדול שהוא צינור הברכה להשפיע קדושה לעם ישראל, ולכן חלים עליו כל מיני סייגים ייחודיים וגדרים בענייני קדושה וטהרה, כמו שמועד התחת הפרשה, פרשת אמור, שהוא לא יכול להתחתן, בכלל לא רק הכהן הגדול, גם הכהנים עם נשים מסוימות וכולי, קצת מתחבר לדברים של הדף היומי במסכת יומא. אבל כאמור, שיא השיאים זה כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים, ובנוסף, זו הפעם היחידה בשנה בה הכהן הגדול הוגה את השם המפורש, וכל העם היו קוראים, משתחווים ומודים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אחרי התיאור בפרק ט"ז, 34 פסוקים בפרשת החיימות של עבודת היום הקדוש, יומה, כן, של יום הכיפורים, מגיעה אנטיתזה. האנטיתזה לקדושת הכהונה היא פרשת העריות. כמובן את הרישה, פרק ט"ז, אנחנו קוראים בשחרית של יום הכיפורים, אבל פרשיית העריות נקראת דווקא במנחה של יום הכיפורים. ומתוך הקדושה של הכהנים, נבחרי העם, משרתי השם העליונים, אנחנו כבר עוברים לפרשת קדושים, שהשנה הייתה מחוברת. ופרשת קדושים, כלל ישראל נתבעים לקדושה. קדושים תהיו, לא רק הכהנים. ולאחר מכן יש מערכת מסועפת, מערכת שלמה של מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, על מנת להנחיח את הקדושה בכל הופעות החיים ובכל המרחבים של האומה הישראלית באשר היא. אז באמת פרשת אמור, העניין שלה זה בעצם להראות לנו איך אני יכול להמשיך את הקדושה על החיים שלנו. אז ראינו שבהתחלה, בתחילת הפרשה, פרשת אמור מציגה כאמור את המודל של קדושת הכהנים, שהם צריכים, מה שנקרא, לנפש לא יטמא בהמה, וקדושה וטהרה, להימנע מטומאה למת, חוץ משבעת הקרובים, הכהן הגדול גם זה לא, ולא יכולים להתחתן עם כולה, וגם לגבי הבת הכהן, אם היא עושה דברים לא טובים, מה קורה? אבל אני רוצה דווקא שנתמקד בסיום של הפרשה. סיום הפרשה זו פרשת המקלל, וצריך לשים לב ולתת דעת על הפרשה הזו. חומש ויקרא זה החומש עם הכי הרבה מצוות, מבין כל תרי"ג מצוות, כמעט 50% מהמצוות נמצאות בחומש ויקרא, שעניינו קודש וקדושה ומקדש. ויש לנו רק שני סיפורים בכל חומש ויקרא. אגב, גם הם קשורים לקודש. הסיפור הראשון זה בפרשת שמיני, שנזכר ברמז גם בתחילת פרשת החרמות, כן, מיתת נדב ואביהו שנכנסים לקודש שלא ברשות, והקריבם אש זרה, כן, שהם מתו, זה סיפור אחד. הסיפור השני זה ממש הסיומת של פרשתנו, פרשת אמור, פרשיית המקלל, שגם פה יש עניין של הוא משתמש בשם השם לקללה. בוא נקרא את הפסוקים מקצרה. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל. ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי אדוני, וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. סיפור קשה. רבי יצחק קארו, הדוד של מרן הבית יוסף, מביא בספרו תולדות יצחק, שלא סתם, לא בכדי הסיפור הזה נזכר בסוף פרשת אמור דווקא, והוא מונה שתי סיבות לכך. האחת היא פשוטה. המקלל הוא האנטיתזה של הכהן. תחילת הפרשה שלנו זה בכהנים משרתי השם, שתפקידם זה לברך את עמו ישראל באהבה. יש לנו הלכה שאם כהן מקפיד על אחד מן האנשים בבית הכנסת שבו הוא עולה לדוכן, אז אסור לו לברך. מאחר והוא מברך בשם המלכות, לברך את עמו ישראל באהבה, ואם יש מישהו שהוא לא אוהב, אסור לו לברך, הוא צריך לצאת החוצה. ולכן הכהן, שהוא ברישה של הפרשה, הוא דמות המברך, אז האנטיתזה, הזה לעומת זה שלו, זה המקלל, ושלוקח את שם השם ולא מברך את עמו ישראל באהבה, אלא מקלל. הוא לא מקלל כמו באצטדיון כדורגל את השופט על הייחוס וכולי ודברים כאלה, אלא הוא מקלל באמצעות שם השם הקדוש המפורש. זו הסיבה הראשונה. אבל הסיבה שנדעת תולדות יצחק היא כיוון שפרשה זו, כלומר פרשת המקלל שמסיימת את פרשת אמור, פרשת אמור היא בעצם פרשת החתימה של פרשיות הקדושה בכללותן הנמשכות לאורך חומש ויקרא. הפרשות הבאות בערב חוקותה כבר עוסקות בעיקר בגילוי הקדושה בארץ הקודש, ארץ ישראל. קדושת הארץ, דיני השמיטה והיובל הנוהגים בערכין, נחלות, גאולת נחלה בדברים כאלה. אבל נחזור לויקרא צו קורבנות, ולאחר מכן שמיני, קדושת המאכלות וחנוכת המשכן והמקדש, ואחרי זה תזריע ומצורע, טומאה וטהרה ושמירת הלשון, ואחרי זה החרמות וקדושים שדיברנו מקודם, ופרשת אמור, שפרשת אמור בעצם, פרשת המקלל חותמת אותה אחרי שהיא מהווה את קדושת הכהנים, ואחרי זה קדושת הזמן, פרשת המועדות שבאמצע פרשת אמור, באה פרשת המקלל והיא בעצם מהווה חתימה לפרשת הקמת המשכן, קדושת המקום, כשרות המאכלות והפה, דיני טומאה וטהרה, קדושת הכהנים, קדושת הזמנים, פרשת המועדות, ואל מול הקדושה הנשגבת שרגע פירטנו אותה, ניצבת לעומת זה בצד השני, בצד של הסיטרא אחרא, דמותו של המקלל. שוב פעם, סיפור לכאורה שולי, זה לא מהסיפורים המוכרים יותר בתורה, אבל סיפור משמעותי מאוד. בואו נראה בספר החינוך, מצווה עין, מה זו המצווה הזאת, איסור לאו דברכת השם, שאסור לקלל בשם השם המפורש. כותב החינוך, ומשורשי המצווה בברכת השם, לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע ההוא מכל טובה, וכל הוד נפשו נהפך למשחית. ונהו נחשב כבהמות, כי באותו דבר ממש, שיבדילו השם יתברך לטובה, ובו נעשה אדם, והוא הדיבור, שנבדל בו ממיני הבהמות, מבדיל הוא את עצמו לרעה, ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת, ונעשה כשרץ נמאס ונאלח ולמטה ממנו. ועל כן נזירתנו התורה על זה, כי האל הטוב יחפוץ בטובתנו, וכל דיבור ודיבור הגורם מניעת הטובה ממנו יבוא כנגד חפצו ברוך הוא. ובהמשך באמת החינוך דן בדברי המשנה בסנהדרין, כיצד הדיינים שמישהו קילל אחרי שאמרו לו עדים והתראה שלא יקלו בכל זאת הוא קילל, אז כיצד הדיינים בסנהדרין שצריכים דיני נפשות לדון אותו על מוות בסקילה, כיצד הם דנים ומעידים את המקלל? שכן אחד העדים צריך לחזור ולציין בדיוק מהו אותו שם קדוש, השם המפורש שהוא שמע שהמקלל מוציא מפיו בצורה של חולין, של קללה. אז מה, אז עכשיו העד צריך לחזור על השם המפורש? זה לא פשוט. בואו נראה את התיאור, תיאור מאוד מרגש. משנה בסנהדרין, פרק ז' משנה ה'. המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם. אמר רבי יהושע בן קורחה, וכל יום דנים את העדים בכינוי יקי יוסי את יוסי. נגמר הדין, לא רגיל מכינוי, אלא מוציאים את כל האדם לחוץ. ושואלים את הגדול שבהן, ואומרים לו, אמור מה ששמעת בפירוש. והוא אומר, והדיינים עומדים על רגליהם וקוראים ולא מאחין. והשני אומר, אף אני כמוהו, שלי אומר, אף אני כמוהו. כלומר, מה שהיה קורה בעצם כל הזמן, בכל תהליך העדות, הם לא אמרו שם הוויה או שם מפורש י' כו', כן, אמרו יוסי, יוסי. יוסי זה שם, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, אומרים עדנות, י' כו', כן, או א', אומרים השם, כאילו זה כינוי, ה' עם צ'ופצ'יק, או דלת עם צ'ופצ'יק. אז במשנה זה נקרא יוסי או יוסי, כשם קוד ל-י' כו', כן, שם בין ארבע אותיות. כלומר, במקום שם השם, היה פה שם חלופי שקורא לו יוסי. אבל אומר הברטנורה, רבי ודה מברטנורה, שזה לא סתם שחזל בחרו שהשם יוסי, יוד וו סמך יוד, יהיה שם קוד, שם חליפי ליוד כוו קי. נראה את הדברים בפירוש הברטנורה למשנה. יקי יוסי את יוסי, אומר הברטנורה, אני שמעתי מפני שהוא בן ארבע אותיות. כן, גם יוד כוו כזה ארבע אותיות. שהוא בן ארבע אותיות, ועולה בגימטרי אלוקים. לכך מכנה אותו שם בן ד', שם בן ארבע אותיות ליוסי. כלומר, במקום לומר שם השם עם ארבע אותיותיו, י' כו', כי הילדים אומרים יוסי, כביכול שם תמים. אבל בעצם רמוז כאן יוסי זה גימטריה 86, גימטריה אלוקים, גימטריה הטבע, שבעצם שם אלוקים מייצג את מידת הדין. מה זה קשור פה? במקום להשתמש בשם השם, ולהמשיך חסדים על עם ישראל, ואיך תמור ישראל באהבה כמו הכהן, אותו מקלל משתמש בשם השם מכדי להביא דינים על המציאות. כאשר גוי מקלל, לא דנים אותו, הוא גוי. רק שיהודי מקלל דנים אותו, כי גוי גם ככה מוגבל ומצומצם לטבע. אבל שיהודי ייקח שפע מאין סוף ברוך הוא ויצמצם אותו למידת הדין על מנת לפגוע, חס ושלום היו לא תהיה. ויש בזה עוד רמז. יוסי, השם יוסי, מי שקוראים לך בכיתה, בחבר'ה, קוראים לו יוסי, זה בדרך כלל קיצור וכינוי למילה לשם יוסף. ככה כתוב גם בעבודה זרה, דף ל"ז עמוד א', שיוסי זה כינוי של יוסף. יוסף על דרך הרמז, שזה לגמרי פשט, כפי שנראה עוד מעט, יוסף בגימטריה 156. 156 זה 6 פעמים שם הוויה, י' כו' ק', 26 כפול 6, 156. זה באמת קשור לדמותו של יוסף, של הצדיק, 6 הוויות, הספירה השישית זה היסוד, שמאחד ומרכז את כל השפע על מנת להשפיע אותו בקדושה במלכות ולא בצורה מקולקלת, ולכן מתאים שיוסי, כינוי לשם השם, קיצור של יוסף, בטח בהקשר המקלל. על יוסף נאמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אומרת הגמרא, תקרא עלי עין אלא עולי עין, שהוא מעין לעין הרע, יש לו עין טובה. עין בגימטריה זה 130. 130 זה 5 פעמים י' כו' כ', י' כו' כפול 5, 5 הוויות שווה 130. יוסף הוא 6 הוויות, הוא 156, לכן אל תקרא יוסף בן פורת עלי עין, אלא עולי עין. כלומר, הוא עולה על העין, הוא לא 5 הוויות, הוא 6 הוויות. אבל במקום להמשיך חסדים מרובים, במקום שם הוויה כמו יוסף, יש לנו יוסי, שם אלוקים, מידת הדין. לכן פרשת המקלל תמיד נקראת בסמיכות לפסח שני. פסח, דיברנו על זה לשיעורים לפני חג הפסח, מה עניינו? פסח, פה מדבר, כמו שמעריז על הקדוש, שגאולת מצרים הייתה תלויה אך ורק בגאולת הדיבור. עד שבני ישראל לא צעקו, הם לא נושעו. ולכן כמעט דיברנו על זה, כל המצוות של פסח קשורות בפה. אכילה ושתייה, אכילת קורבן פסח, אכילת מצות, שתיית ארבע כוסות, או בדיבור למשל, כל שלא אמר שהדברים לא בפסח, לא יצא, דרך אבותו, פסח, מצה ומרור. הכל תלוי בכשרות הדיבור, הכל תלוי בכשרות הפה, כפי שדיברנו כבר בפרשת שמיני, ויחד גם לתזריע ומצורה. בספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו, ובעקבותיו גם כל גדולי הקבלה והחסידות, הם מדגישים שקדושת הברית, כמו השמירת היסוד, וקדושת הלשון זה היינוח, מה שנקרא בשפה הקבלית עמודה דאמצעיתא, שגם הפה וגם איבר ההולדה הם בקו ישר, הם בקו האמצע, זה לא כמו הרגליים והידיים שהם בקווים הימניים או השמאליים. ולכן אומר ספר יצירה, ומפתחים את זה הרבה בחסידות, שמי שפגום בלשון פגום בברית, מי שפגום בברית, מי שפוגם בבריתו גם פגום בלשונו. אבל השפת אמת מחדש לנו על פרשת תזריע ובפרשת מצורע תר"ן, אני מכיר פה רק משפט אחד, אומר השפת אמת. וכנראה שברית הלשון פוגם יותר מברית המאור, שהמצורע משתלח מכל השלוש מחנות. אומר השפת אמת. מוכרים ומרגילים וימי השובבים, דיברנו על זה שפגם היסוד, פגם הברית הוא חמור מאוד, אומר השפת אמת. לא רק שברית הפגם הלשון תלוי בפגם הברית, ופגם הברית תלוי בפגם הלשון, אלא שמי שפוגם בלשון, שמדבר לשון הרע, שמקלל דברים, מוציא שם דברים לא טובים, מי שפגום בברית הלשון הוא יותר פגום מאשר ברית המאור, כן, פגם הברית. והראיה, הוא אומר שהמצורע משתלח מכל השלוש מחנות, לא רק ממחנה אחד, מכל המחנות מוציאים אותו החוצה. ועכשיו נראה שבאמת מה השורש, השורש הגנטי, השורש המשפחתי הכרונולוגי של אותו מקלל. גם המקלל של סוף פרשת אמור, שבעצם זה פרשת החתימה של פרשיות הקדושה, גם המקלל הוא תולדה של פגם הברית. כמו שרש"י ושאר המפרשים מציינים שבעצם מי זה המקלל? כתוב שהוא בן איש הישראלית. למה? מי אבא שלו? אבא שלו מצרי. אבא של אותו מקלל זה בעצם האיש המצרי, אותו איש מצרי שמשה הרגו, אחרי שהוא אמר לו רשע למה תכה רעך. אז מי זו האימא של המקלל? האימא שלו זה שלומית בת דברי, שלא הייתה בדיוק גדורה בגדרי הקדושה והסייגים של אישה יהודיה כמו שצריך, היא לא הקפידה על קדושת הפה, שלומית בת דברי, הייתה שפה גם מדברת, מפטפטת, וגם אומרת שלום לכל אחד, מפטפטת, וזה הוביל אותה לפגמים בתחום של הצניעות. היא הייתה מפטפטת עם כולם, ובגלל זה יצרה קשר עם אותו מצרי, באמת אותו מצרי חמד אותה, ומה הוא עשה? הוא הלך בתור מה שנקרא בתור שוטר מצרי, והיכה את בעלה, כדי שהוא יוכל להיות עם האישה של אותו עברי שהוא היכה. ואז באמת אותו מצרי רשע בא על שלומית בת דברי, ומהביאה הזו נולד המקלל, שמאבא שלו הוא מצרי, ומאמא שלו יהודי, ואז עוד לא ניתנה התורה, ולא ידעו אם הוא יהודי או מצרי, באמת דנו בסיפור הזה. אז אמנם להלכה הוא יהודי, כי אמא שלו יהודייה, אבל מצד החלוקה לנחלות השבטים, הוא לא, כי הנחלות השבטים הולכים לפי אבא, ולכן אמרו לו, אתה לא משבט דן, ולכן הוא ויצא של ישראל, הוא יצא מהבית דין, כמו שאומרים חז"ל, שהוא כועס על זה, אם אני יהודי, אז הוא אומר, נכון, אתה יהודי, אבל אתה לא חלק משבט דן, כי החלוקה לשבטים זה לפי אבות, ואבא שלך מצרי. אז אנחנו רואים שהמקלל הוא תולדה של פגם הלשון, של אמא שלו, ופגם הברית של אבא שלו. ובספר תולדות יצחק, הוא מסביר שאותו מקלל למד את השימוש בקללה באמצעות השם המפורש ממשה רבנו עליו השלום. הרי משה רבנו עליו השלום הרג את אבא שלו באמצעות שם קדוש. כלומר לו רשע, למה תקה רעך? אז המילה תקה תף כף והי בחילוף אותיות, שזה כף ואז הי ואז תף, זה שם קדוש אחד מ-72 שמות הקודש, אב שמות הקודש של השם המפורש, ובאמצעותו הוא הרג את האיש המצרי. מה אנחנו לומדים מכל הסיפור הזה? צריך לדעת שיש לנו אחריות על הפה שלנו. לא רק על מה שנכנס אליו, אלא בעיקר מה שיוצא ממנו. בסדר, ודיברנו בתזריע המצורע, דיברנו גם בפרשת שמיני על כשרות הפה, אבל רגע. הסיפור של המקלל, לצערנו, לא נגמר עד היום. דיברנו על הסיפור, על דרך הפשט, קצת הרמז, קצת מדרשים, אבל עכשיו נגיע לסוד. פשט, רמז, דרש וסוד. רבי יהודה פתאיה, גדול המקובלים אחרי הבן איש חי, מה שנקרא, הוא נפטר בשנות ה-40 המוקדמות במאה הקודמת, שהיה גדולי המקובלים בבגדד ואחרי זה בירושלים עיר הקודש, והיה נחשב כגדול הדור ובר סמכה בקבלה מעשית, שלאחריו כבר נחתמה התקופה ולא עסקים בקבלה מעשית. תלמידו המפורסם והמוכר זה מורנו ורבנו זקן המקובלים רבי יצחק כדורי, ששימש אותו. ובספרו מנחת יהודה, עוד סמך א' על פרשת אמור, מנחת יהודה זה כל מיני חידושים על פרשת השבוע והתנ"ך שגילו לו באמצעות רוחות שהיו מתגלים אליו וחלומות וחזיונות של רוח הקודש. כותב ככה המקובל אלוקי רבי יהודה פתאיה זכותו מגנה עלינו פרשת אמור. אני מקריא. וראיתי בחלום כי איש המצרי הזה נתגלגל, כן אותו מקלל, נתגלגל אחר כך בשמשון בן מנוח ואחר כך בנוצרי שהיה הוגה את השם באותיותיו ואומר על עצמו מצרים קראתי לבניי על שעיקרו היה בן איש מצרי וגם הוא היה בן אישה זונה ולכן גם הוא וגם שמשון לא מתו מיתת עצמם. הרב פתאיה זכותו מגנה עלינו מטיל פה פצצה. הוא אומר תראו מה נוצר מהפגם של המקלל. אותו מקלל אחר כך חוזר בגלגול, בגלגול של מי? של ימח שמו וזכרו. ימח שמו וזכרו השתבות של אותו האיש, מי שייסד את הנצרות. אומר הרב פתאיה, יימח שמו וזכרו, מאיפה אנשים הלכו אחריו? הרי הוא גם עשה מופתים, אומרים שהוא הלך על הכנרת ודברים כאלה. אומר הרב פתאיה, גם הובא במדרשים אחרים, שיימח שמו וזכרו היה בזמן המקדש בבית שני. וכאשר כל העם שמעו את השם המפורש בטמפל כהן גדול בקדושה ובטהרה, והיו קוראים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שמך לעולם ועד, יימח שמו וזכרו לקח עט מברזל וחרט בדם על האמה שלו את כל ה-72 אותיות של השם. ובאמצעותם הוא כביכול חולל ניסים, קבלה מעשית וכולי, אבל זה כמובן קבלה מעשית לטומאה. הוא לוקח את שם השם הנורא והקדוש ומוציא אותו להפך הקדושה. עכשיו תבינו, אומנם בשנים האחרונות, בדורות האחרונות, אנחנו בעיקר סובלים בארץ הקודש מהאסלאם, מהשכנים שלנו, מהפלסטינים, מדברים כאלה, אבל כמה סבלנו ועדיין סובלים בגלל הנוצרים שהם המשך המקלל. כל הנצרות באה מהמקלל ובמהלך של עם ישראל בהיסטוריה נהרגו הרבה יותר יהודים על כדי שם מהנצרות מאשר האסלאם, פרעות אח ותת ואינקוויזיציה וכל מסעות הצלב, שלא לדבר על השואה האיומה וכל הפוגרומים לפני ואחרי. וגם היום כל גילויי האנטישמיות בעולם הם בדרך כלל בהיבטים נוצרים, לא בהיבטים מוסלמים. וכל זה בגלל אותו מקלל. כמה אנחנו צריכים להיזהר בענייני קדושה. והפתח הראשי להתקדש ולהיטהר, או להפך, היו לא תהיה, זה בשמירה על הלשון, בשמירת הפה, לא לקלל, להיות בעין טובה, לברך ולפרגן ולברך, גם אם לא מרגיש ככה, נספה ולחוץ. אבל לאט לאט זה גם ישפיע פנימה. בתחילת שם במידה, יש גם מידה הפוכה, מידה לא טובה. הגמרא ביומא דף למד ח עמוד ב' מצטטים אותה הרבה, הבעל יטהר מסייעין אותו. אנחנו תמיד מדגישים את הסיפה, את המשפט הזה, הבעל יטהר מסייעין אותו, עוזרים לו, אבל אסור לו לשכוח את הרישה. מה תחילת המשפט? בעל יטמא פותחים לו. כמו שמי שבא לתאר מסייעים אותו, אז גם מי שבא להתאמן מפרגנים לו, יאללה קדימה, אתה רוצה קדימה, בוא נעזור לך. מי שירצה להתאמן יעזרו לו, לא עלינו. ולכן אנחנו צריכים לרצות להתאמן שסייעו בידינו. אבל יש לנו איזושהי תפיסה כזאת שהיא קצת כאילו שקדושה וטהרה, זה מעבר להרי החושך, לאברסט, הם מקובלים עם בגדי לבש, סיגופים, מקוואות, תפילה 4 שעות שחרית, ייחודים, כוונות. קדושה זה קדושה ביתית, לא לקלל, לא לדבר לשון הרע, לא להוציא שם רע, שזה אומר לא להיות פוליטיקאי, או כמה שפחות לקרוא על פוליטיקה, כל האתרים וכולי. ברמה הביתית, לברך. ונראה את הכהנים. הרשע של הפרשה זה הכהנים, שהם המודל האידיאלי של המברך, הסעיף הזה המקלל, וזה חותם לנו את כל פרשיות הקדושה, ועזרת השם שנזכה כולנו להיות אחוזים ודבוקים בקדושה, קדושת הפה, הקדושה הביתית, ומתוך כך נזכה בשבוע הבא להגיע כבר לקדושת הארץ והירושה שלה והנחלה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.